מבררים את השיעור של מצוות אמונה. פעם קודמת עשינו את זה דרך ספר העיקרים, והיום אני רוצה להוסיף לזה את הדברים שכותב החיי אדם. נפתחו רגע במקור מספר 3.
חיי אדם,
אני שאלו אותי מקודם, אני לא זוכר כרגע את שמו, היה תלמיד חכם גדול שחי בתקופת הגר"א.
החתן שלו, אני חושב.
מה?
הוא החתן של הגר"א, משהו כזה.
החותן, אם
כבר. משהו כזה.
כן. נקרא תמיד בעל חיי אדם. חיי אדם זה ספר הלכה מעולה, מיוחד מינו. כתב שני ספרים, אחד על אור החיים חיי אדם, ואחד על יורה דעה חוכמת אדם. ובהקדמה הוא מסביר שבעצם הוא מסכם את כל הלכות, שבכל הלכה הוא מסביר את השורש שלה, את המקור שלה, את היסוד שלה ואת הענפים המתפשטים ממנה. הוא שונה, הוא יותר מפורט מאשר הקיצור שולחן ערוך. הוא שונה מפני שיש שם גם הסברת הטעמים וההסברה של ההיגיון של הפירוט ההלכתי, וזה כמובן דבר שמאוד חשוב להבנת היסודות. טוב, בתחילת חיי אדם הוא מביא כך, בואו נראה. אלו המצוות התלויות בלב וחיובן תמיד, והוא מונה פה 3 מצוות עשה דאורייתא שהן שייכות למצוות האמונה. האחת, להאמין שיש אלוק האחד בעולם שהמציא כל הנמצאות ומחפצו ורצונו היה כל מה שעכשיו, ושהוא הוציאנו מצרים נתן תורה, ולא נחשוב שהמקרה אליו השגחה פרטית, כי הוא משגיח כל עמות, וזה מצווה אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך. יש פה תוספת מאוד חשובה. אנחנו ראינו ברמב״ם שהרמב״ם מסביר שמצוות אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים עיקרה להאמין במציאות השם, וכמובן הרמב״ם הרחיב את המושג הזה, מה זה מציאות השם, באיזה מובן זה נקרא מציאות, ולשלול הגשמה ממציאות השם. אבל חיי אדם פה מוסיף שבעצם באנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים יש בעצם שתי אמונות יסודיות. האמונה הראשונה, אנוכי השם אלוקיך, זו האמונה במציאות השם. אשר הוצאתיך מארץ מצרים, זו בעצם אמונה בהשגחה האלוקית בעולם, שסעיף ממנה או תוצאה ממנה זה אמונה ביציאת מצרים כגילוי השגחת השם איתנו. זה שני אמונות. אתם מבינים, אפשר להתקלו במושג הזה שנקרא אלוהי אריסטו. מה ההבדל בין המושג אלוהי הפילוסופי ובין השם אלוקינו? הפילוסופים, לפחות אריסטו ודומיו, הם מודים שיש מושג כזה שהם קוראים לו אלוהים. לא נתכנס לכל ההגדרות של הפילוסופיה, אבל אותה תחושה שאין סדר בלי מסדר, והעולם כולו הוא ודאי איזשהו גילוי של בינה עליונה. זה דבר שמצוי גם בפילוסופים הקדמונים, אבל זה עדיין לא אמונת ישראל. כי אפשר להכתיר את אלוקים כנשיא הכבוד, לתקוע אותו שם למעלה, אבל ברגע שהוא לא, הוא לא מתעסק בדברים הקטנים כאן, אז איך אומרים, הוא לא כל כך אכפת לו מאיתנו, אז גם לנו לא כל כך אכפת ממנו. זאת אומרת, בעצם אין קשר בין אלוקים לאדם. אלוהי אריסטו זה אלוהים שאין לו שום משמעות, זה רק מושג פילוסופי. וידעת היום ושבות אל לבביך כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. זה לא רק שיש אלוקים, אלא שאלוקים הוא זה שמנהיג את העולם. ולא רק כמו שכותב הרמב״ם מסובב את הגלגל, כלומר מקיים את המציאות, מניע אותה, הוא גם נקרא לזה ככה אלוקי ההיסטוריה. הוא זה שמשגיח השגחה כללית והשגחה פרטית על כל מה שקורה פה בעולם. זה אתם מבינים, אפשר לפעמים אתם תפגשו אנשים חילוניים ואומרים לכם, מה, אני בטח שאני מאמין באלוהים. בטח. בסדר, השאלה מי זה האלוהים הזה? סתם לצייר, להגיד ששם למעלה, אי שם, יש מישהו, וואלה, כל הכבוד, נשיא הכבוד, זה עוד לא אמונת ישראל. אמונת ישראל, מסביר חיי אדם, זה אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. לא רק בורא שמיים וארץ. בורא שמיים וארץ, זה יכול להישאר אלוקים בפילוסופיה. אשר הוצאתיך מארץ מצרים, פירושו של דבר שריבונו של עולם הוא מנהיג את העולם, הוא משגיח על העולם, הוא משגיח על עם ישראל, הוא זה שהוציא אותנו מצרים, הוא זה שנתן את התורה, הוא זה שהביא אותנו לארץ ישראל, הוא זה שהעמיד לנו נביאים, הוא זה שאיתנו בתוך תומתנו, שומר עלינו, הוא משגיח עלינו, והוא מקור הפלא הזה של עם ישראל ששורד בכל הדורות. הוא זה שדוחף אותנו לחזור אל אדמתנו, הוא זה שהיום עושה לנו את כל הניסים הנפלאות ואת כל תקומת ישראל בדורותינו אלה. זה הכל, זה האלוקים. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, דרושו שדבר להאמין במציאות האלוקים, אומר חיי האדם, זה להאמין באלוקים שאנחנו רואים אותו כמי שדואג לנו, משגיח עלינו עד עצם היום הזה. וזה בעצם גנוז במילים אשר הוצאתיך מארץ מצרים ולא בורא שמיים וארץ. בריאת שמיים וארץ שייך עוד לפרה היסטוריה, זה שייך למה שקדם לעולם. אלוקים שקדם לעולם הוא עדיין לא הופך להיות משהו רלוונטי בחיים שלנו היום. אבל אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, פירושו של דבר שאנחנו מדברים על אלוקים כמי שמנהיג את המציאות שלנו כאן ועכשיו. אליו אנחנו פונים, אליו אנחנו מתפללים, בקולו אנחנו שומעים ואנחנו הולכים לאורו. זה הבנה אמיתית של האמונה באלוקים. ולכן החיי אדם מוסיף פה את אותה הבחנה שבמילים אנוכי השם אלוקיך נמצאת האמונה במציאות אלוקים, אבל במילים אשר הוצאתיך מארץ מצרים יש פה הגדרה נוספת, והיא מה שספר העיקרים קורא לו האמונה בהשגחה. אתם יודעים, ספר העיקרים מחלק את כל 13 העיקרים לרמב״ם לשלוש מחלקות. מחלקה אחת האמונה במציאות השם, מחלקה שנייה האמונה בהשגחה, מזה אמונה בשכר ועונש, באמונה בגאולה, במשיח, בתחיית המתים. כל הדברים האלה זה פרטים שעיקרם האמונה שריבונו של עולם מנהיג את העולם. מי הוא מנהיג? אז הוא גם מביא את העולם לתכליתו, אז הוא גם גואל את העולם, אז הוא גם מביא לתחיית המתים. זה הכל שייך להנהגה, איך שאלוקים מנהיג את העולם. זה העיקר השני. והעיקר השלישי זה שיש תורה מן השמיים. להאמין שהקדוש ברוך הוא מתגלה אל האדם, להאמין שיש נבואה, להאמין בנבואת משה רבנו, להאמין שהתורה הזאת לא תהיה מוחלפת בתורה אחרת. שוב, כל אותם עיקרים של הרמב"ם שנוגעים עניין תורה מן השמיים. בכללות, אומר ספר העיקרים, יש שלוש עיקרי אמונת ישראל: האמונה במציאות השם, האמונה בהשגחה, והאמונה בתורה מן השמיים. וזוכרים שאמרתי לכם שהוא מסביר שכנגד זה תקנו חז"ל מלכויות, זיכרונות ושופרות. מלכויות זה אמונה במציאות השם, מלך העולם המציא כל הנמצאים. זיכרונות, אמונה בהשגחה אלוקית, אתה זוכר מעשה עולם ופוקד כל יצורי קדם, אין דבר נעלם ממכה וכו'. ושופרות זה אתה נגלית בענן כבודך למד עמך תורה ומצוות, זה אמונה ותורה מן השמיים. ברור? בכל אופן, את שתי האמונות הראשונות, האמונה במציאות האלוקית והאמונה בהנהגה האלוקית, כולל ספר חיי אדם במצווה תעשה אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כן. לא, אני לא אמרתי שהרמב״ם חולק על שצריך להאמין בזה. ודאי שהרמב״ם מונה את זה גם כן בעיקרי האמונה, אבל מה?
הרמב״ם סובר שהוא ברא את העולם, הניח חוקי הטבע, והם פועלים עכשיו בעולם, ואין לו כאילו את השגחה בעולם.
אין לו את השגחה הזאת?
יש כאילו השגחה של חוקי הטבע.
מה זה השגחה? להפך, הרב אומר, הוא סובב ומניע את הגלגל, כלומר הגלגל לא מנע לבד. כשהרב אומר הוא סובב, הוא רוצה לומר שכל קיומם של איתני הטבע היום, זה הכל תלוי כל הזמן ברצונו של השם יתברך, שמקיים את הכל, הוא מניע את הכל, הוא מחיה את הכל, בכל עת ובכל רגע. זה לא דבר שפועל מצד עצמו. הביטוי, אמרתי לכם, מה שהרם אומר, והוא מסובב את הגלגל, מה פה הוא מסובב את הגלגל? לא עומד שם מנואלה ועושה ככה ואז לכן כדור, אלא זה ביטוי שרוצה לומר, כל התנועה העולמית, כל המציאות העולמית, בכל רגע ורגע היא מתקיימת מכוחו. אלא שפה יש משהו נוסף, שזה שם הרם לא הזכיר, הוא הזכיר את זה במקומות אחרים. לא רק שהקדוש ברוך הוא מקיים את העולם ומניע את עולם הטבע, הוא גם אלוקי ההיסטוריה, הוא גם מנהיג את מה שקורה פה בעולם, במובן, לא במובן של חוקי הטבע, אלא במובן של חוקי ההיסטוריה וחוקי האדם. ויש השגחה פרטית, והוא נותן שכר, והוא מעניש, והוא שומר על עם ישראל, והוא גואל את עם ישראל. זה דבר נוסף. זה הרמב״ם בפרק חלק קורא לזה אמונת ההשגחה. טוב. אמונה שנייה, שלא נאמין בשום אדם זולתו, לא ילך אלוקים אחרים על פניי. כלומר, מלוא כל הארץ כבודו, כל מה שקורה בעולם הכל ממנו יתברך ואין שום כוח אחר מלבדו. וליחדו שנאמר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, פירושו של דבר שאין בעולם עוד שום דבר בלתו. יש מקום קצת יותר להרחיב מה ההבדל בין ב' לג', מה ההבדל בין שלא נאמין שיש עוד אלוהים, ובין ההבנה שאין בעולם שום מציאות מבלעדו. כן? זה שני עניינים שונים, אבל אם תרשו לי כרגע לא נרחיב בזה, כי העיקר מה שאני רוצה להראות זה מה שכתוב אחר כך. סימנתי את זה בקל. ועניין אמונה זו בגימל מצוות האלו, עכשיו הוא מגדיר מה זה נקרא להאמין בזה. מה פירוש להאמין בזה? עניין אמונה זו בגימל מצוות שיקבע בנפשו שהאמת כן הוא, ושאי אפשר בחילוף זה בשום פנים, ואפילו אם יראה במופת חותך לאפס חש ושלום, יאמין שהמופתים הם שקר מוחלט. וכמו שכתוב פרשת ראה כי יקום נביא ובא אות המופת, לא תשמע על דברי הנביא כי מנסה השם אתכם לדעת אשכם אוהבים את השם. זה הגדרה מדהימה, הגדרה חדשה. מה שיעור האמת, האמונה שצריכה לחקק בלב? אז בשיעור הקודם דיברנו שזה ודאות, אומר ספר העיקרים, כמו מושכלות ראשונות, כמו מה שתראה בחוש. פה אני חושב יש הגדרה עוד יותר חזקה. כי אתה יכול להגיד שאם זה היה כמו מה שראיתי בחוש, אם אחר כך יבוא מופת, יהיה משהו שלכאורה יראה אחרת, אז אני אתחיל לפקפק, אולי מה שחשבתי בחוש מקודם לא נכון. אומר חיי אדם, הוודאות של האמונה צריכה להיות ברמה כזאת, שאם גם מישהו יבוא אליך ואומר, תשמע, אני אכריח לך שאין אלוקים, הנה אני עושה לך מופת, אם המופת הזה מתקיים סימן שאין אלוקים, ועושה לך מופת, לא תאמין אליו. מסביר חיי אדם, אם התורה מצווה לא להאמין לאדם שבא ו עושה מופתים, איך אפשר לא להאמין? אני חושב שדבר שוודאות האמונה בתורת משה צריכה כל כך גדולה, שיותר חזקה אפילו ממופתים. וכיוון שבתורת משה כתוב לא להאמין למי שעושה מופתים, אז אני לא מאמין. והאמת מה שקיבלנו מאבותינו, כי אדם הראשון ראה בחידוש העולם, מסע נטושה לחבול לנוח ונוח השם ולאברהם עד משה רבנו, וגם משה לא האמינו בו ישראל מחמת המופתים, אלא מחמת שראו מתן תורה. אתם רואים פה הוא ממשיך את אותו קו של ספר העיקרים, של ספר החינוך, של הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, שגם משה רבנו לא האמינו בו ישראל מחמת המופתים, אלא מחמת שראו בשען מתן תורה, ולא תמצא שכתוב אצל ישראל מופת, אלא ויהיה סוטט. אבל לגבי פרוק תפתו לכם מופת. כלומר, מופת זה הוכחה. אז כלפי פרעו, המופתים היה להם מטרה להוכיח, אבל כלפי עם ישראל הניסים לא באו להוכיח שום דבר. ההוכחה היא באה מממד הר סיני, שם בממד הגדול והקדוש הנורא שראו כולם עין בעין יותר מ-60 ריבו גברים לבד מנשים וטף, כמו שכתוב אתה יורד אל הדעת כי השם הוא אלוקים השמיים ממעל ופורשו אלו כמו לשון חוזק. פירוש המילה אל הוא כמו חוזק, כמו שנאמר אלי הארץ, ואמר כי השם הוא כוח של כל הכוחות, כמו שאמר הודו לאלוקי אלוקים, רוצה לומר כוח כל הכוחות. אז אם כן, זו הגדרה ראשונה. צריך להאמין ברמה כזאת שאפילו אם יבוא הוכחה נגד לא תאמין. עכשיו תראו הלאה. ועל ג' מצוות אלו מכללם, להאמין בפיית מצרים וכל האותות וכו', כל אשר בשם ישראל יכונה מחויב למסור גופו למיטה אכזרית, כמו שקידשו שם שמן לפי רבון ישראל, שלא להכחיש חס ושלום דבר קטן או גדול מתורה שבכתב ותורה שבעל פה, שהוא הגמרא הקדושה. היא הפירוש של התורה שבכתב ושקיבל משה רבנו בהר סיני, הפירוש הזה מפי הקדוש שמסר לשם לכם אחר דור. וכן אנו מקבלים עלינו ועל זרינו ודורותינו למסור גופנו למיטה על אמונה בלא שום פיקפוק לנפשנו ואוכלנו נשמתנו לא שמע מקום מחשבה. תראו, בואו רגע נעמיק במצווה הזאת שאדם מחויב למסור נפש על מצוות האמונה, שאם מחייבים אותו לעבוד עבודה זרה חייב למסור גופו למיטה, או בשעת שמד מחויב למסור גופו למיטה, אפילו על ארקת הבנסנה, אפילו על מנהג קטן. וזה בעצם מגדיר לנו, אני מביא את זה כאן לא בשביל ללמוד מצוות קידוש השם, אלא כדי שיהיה לנו ברור מהי רמת הוודאות הפנימית שאדם צריך להאמין שמשה אמת ותורתו אמת. הרבה דברים אדם יכול לעשות בגלל ספקולציות, בגלל סבירות ברמה גבוהה. אדם לא יכול למסור נפשו למיטה אכזרית בגלל איזושהי ספקולציה אינטלקטואלית, בגלל סבירות גבוהה שיש אלוקים. זה שאנחנו מוצאים בתורה חיוב למסור את הנפש על קידוש השם, זה שאנחנו מוצאים במהלך דורות האומה רבבות ומאות אלפי יהודים בכל הדורות שמסרו את נפשם על קידוש השם אפילו בתנאים אכזריים מאין כמותם, זה אומר שהאמונה תקועה בלב בוודאות שאין אחריה שום פיקפוק. ואנחנו מוצאים פה את שתי הגדרות מוסיף לנו חיי אדם. הוודאות היא כזו גדולה שאפילו מישהו יעשה לנו מופת, אנחנו נגיד המופת הוא שקר, אבל הוודאות היא אמת. פרמטר שני, שהוודאות הזאת תהיה כל כך בהירה שאם נצטרך להעמיד את המבחן של מסירות נפש, תהיה מוכן למסור עליה את הנפש. כל זה, כן, בצירוף הדברים שראינו אתמול ספר העיקרים, בעצם מגדיר לנו שאמונה זו ראייה בהירה של ודאות גמורה, או בלשונו של רבי יהודה הלוי, ראייה שאינה צריכה עמה לא ראייה ולא מופת. כי ראייה זה סבירות גבוהה, זה לא דבר מוחלט. ואם מישהו יבוא יפריך את הראייה, אפילו מופת נס, זה לא ראייה גמורה. אולי הוא ארגן איזה פירוטכניקה שלא הבנתי, אבל האמונה היא צריכה להיות יותר מראייה ויותר ממופת, היא צריכה להיות ראייה. פנים בפנים דיבר השם עמכם, התרוממנו כולנו למדרגת נבואה כזאת שלא נשאר יותר בלב לא שום צל של פיקפוק. ברמה כזאת שרק מהגובה הזה אפשר היה להגיע למסירות נפש של עם ישראל על תורה ומצוות במשך אלפי שנים. שאלות עד כאן. קודם באגף הזה היה אחד שהצביר. שהוא בעצמו כותב מופת זה דבר שכנראה שאפשר גם ליצור אותו בדרכים לא אמיתיות. יש דבר כזה, זה נשמע דבר, זה מדהים, זה מדהים, זה יוצא דופן, אבל יש בעולם כוחות ליצור מופתים. הרי אתה יודע שזה ככה, אנחנו מכירים כל מיני דברים בעניינים האלה, אנחנו לא מבינים את הכל, אבל אנחנו יודעים שיש דברים כאלה.
מה אמרנו שמופתים לא היו הוכחה להתקרב על הפרעות? זה גם אמרנו שיפרה מן האדם הנפש
מופתים לא יוכחה. אז הרמה סליחה, לצורך היה הרמה מנקד שהמופתים היו לצורך, היו צמאים אז הוא הוציא למים מן הסלע, היו רבים אז הוא נתן הימן, היה צריך לשחרר את המצרים אז הוא יקה את המצרים, היה צריך לברוח אז הוא קרא להם את הים. המופתים היו לצורך. אני לא אכפת לי להוסיף עוד משהו, כי הרי אם תגידו הרי משה רבן אומר ואין לו יאמינו לי, ואז הקדוש ברוך הוא מלמד אותו שלושה מופתים, נכון? אז אפשר לבוא ולטעון, הרי רואים שמשה רבנו מבקש שיתנו לו מופתים כדי לשכנע שהוא צודק. אז אני חושב שאם מדייק בלשונו של הרמב״ם שאנחנו ראינו, אז הרמב״ם לא שהוא אומר שאי אפשר להאמין למופתים, אלא אומר מופת זה לא דבר כזה שלא יכול ליפול אחריו שום פיקפוק. כלומר ודאי שמי שבא ועושה מופתים זה מעורר אמון גדול בו, ובוודאי שמגיע פתאום משה מן המדבר אחרי 60 שנה שלא ידענו מי הוא, אז כשהוא בא ועושה מופתים ואומר השם שלח אותי, זה מעודד להאמין בו. אבל זו עדיין לא אמונה שאין אחרי הפקפוק, ולכן אומר לו הקדוש ברוך הוא, כל מה שהם האמינו אותך עד עכשיו זה ברבון מוגבל, זה זמני, זה עוד יכול ליפול. אנוכי הנה בא אליך באב הענן למען יאמינו, למען ישמע עם וידברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. מאיזה רגע האמונה הופכת להיות ודאות גמורה לעולם? היא במדר סיני. אני באמת לא קשה לי לומר שהמופתים בכל אופן מתחילים ליצור את האמון. המופתים גרמו לעם ללכת אחרי משה, אבל זה לא אמונה שאין אחרי הפקפוק. אפשר אחרי זה להגיד אולי משה רבנו היה להטוטה. אתם יודעים, שמעתם על בחור מה קוראים לו יניב, זה קצת שקע בזמן האחרון, אבל הייתה תקופה שהיו הרבה שרלטנים בתוך הציבור, האנשים שהתחפשו לאדמוירים ועושי מויפתים והבטיחו כל מיני הבטחות וגרמו הרבה מאוד תקלות. זה מקצוע מכניס להיות אדמו, אתם יודעים. כל מי שיש לו צרה בעולם, כל מי שיש לו בעיות עם אישה, עם ילדים, עם מחלות, עם כספים, עם זה, הוא בא, משלם כסף טוב, אתה עושה לו הוקוס פוקוס בלבוקוס, ותפילות, קבולה וזה, זה הכנסה טובה. אז נמצאו כמה שרלטנים כאלה שיתעו הרבה מאוד אנשים ויצרו חילול השם של דוגמתו. הלך בחודשיק צעיר, מה שנקרא למדת המקצוע, התחיל לעבור בכל הארץ, סיפר שהוא קיבל כבר איומים, התחיל לעבור בכל הארץ ולהראות לאנשים איך לא בעיה לעשות את הדברים האלה. הזמנתי אותו הנה כמה פעמים, זה היה ממש מרשים. הוא עמד ועשה פה דברים, החבר'ה השתגעו, טיפסו לקירות, עשה להם כל כך הרבה דברים מדהימים. חלקם הוא הסביר איך עושה את זה, וחלקם הוא אמר, תראו, בכל זאת, כיוון שיש אנשים שבקרקס מתפרנסים מזה ולא עושים מזה זהו, אז אני הבטחתי להם שאני לא אגלה, לחצו עליו מאוד שלא אגלה את כל הסודות. אז חלק מהסודות הוא לא הסכים לגלות, אבל הוא אומר, אני בא הנה רק בשביל סיבה אחת, שיפסיקו עם אמונות תפלות ויריצו כל מיני אדמו"רים על שטויות שהם עושים. ואני פעם שונה הזמן אותו, כי אני לא אמרתי אי אפשר לעבוד על הביניים, אני לא מאמין. הוא בא הנה, עשה דברים, אני אגיד לכם, טיפסתי על הדירות, לא ידעתי, מופתים. לקח חתיכת נייר כסף, גלגל אותה, נתן לכל אנשים לראות שאין בה שום דבר, סתם גיגל אותה, נתן למישהו ביד, הוא זרק אותה, שרף לו את היד. איך אתה מכניס אנרגיה שפתאום נהיה כסף קטן מקופל ביד אצלי ואתה עומד שם ופתאום הוא מתחיל לשרוף לי את היד? אתם יודעים?
יש לי חומר חיים שבהתחלה כשמתחילים לחמם אותו טיפה אז הוא מתחיל להתחמם הרבה יותר ואז הוא מתחיל לשרוף לי.
אבל הוא לא הביא את הנייר כסף, הוא לקח את זה ממישהו אחר, לא?
כן, הוא שם
חוצה בשביל אף אחד שם לב. בקיצור, זה הכל שטויות, זה הכל פטנטים וקוסמויות. היה לנו פעם תלמיד שהיה מומחה, רענני אחד, נו, רגע, בוא נע, איפה יובל? אחיך גם כן קצת מומחה בעניינים האלה, לא? מה? הוא קפה על הכיפה. נו, תביא אותו פעם לחבר'ה, מה זה? סתם מגדלים בחור כמוך במחזור, מה? תביא אותו באלף אדר, משנכנס אדר מרבים בשמחה. מה? הוא לימד אותך? חביבי, אשף, יופי, כל הכבוד. פרנסה טובה, לא? טוב. בקיצור, זה הפשט, כן? מופת זה דבר שתמיד אתה יכול לתלות את זה בכל מיני דברים שאתה לא מבין.
גם ככה מגידון,
מה?
למה גידון ביקש
עוד להגיזה? קודם כל יש הבדל אם אתה בוחר את הפטנט או שהחוסם עושה את החוסם. אני מניח ש-99% מהחוסמים, אני תמיד מניח אולי איזה וירטואות, אם אני אבוא להם ואני אגיד להם איזה קסם אני רוצה שהם יעשו, הם לא יודעים לעשות. כל הקסמים שהם יודעים לעשות זה מה שהם מארגנים לפני כן, נכון? אצל גדעון זה היה אחרת, הוא בקשר. ושוב, אני מסביר שוב, אני לא אמרתי שמופת זה דבר לא משכנע. אני רק אמרתי, זה לא דבר שאין אחריו שום פיקוק. בא אל המלאך, היה התגלות, זה לא שגדעון לגמרי, אבל הוא יחיר הפרצה, שיהיה לו יותר ודאות, שהוא הולך עכשיו לעשות כל מה שהוא הולך לעשות, שאכן המלאך הזה זה לא איזה מישהו זה. אז הוא נתן לו שתי דוגמאות, ואכן זה קרה, וזה חיזק את ליבו שזה אמת. האם בגלל זה עכשיו דורות יקיימו תורה ומצוות עם סירות נפש? לא. לא, האמונה במופתים זה לא אמונה שאין אחרי השום פיפוק. אבל מצד שני זה לא אומר שזה לא בכל זאת משהו. כן? שהבאתי מה אמרת, אתה אמרת כאילו תת וסטרי, אתה בצורה אמרת מה שכותב הרמב״ם בשמונה פרקים ש זה גם סוכים, אני לא מתחיל מהרמב״ם, אני מתחיל מהתורה. יש הבדל, אם הנביא אומר לעשות משהו נגד התורה, אז אפילו הוא מביא מופתים, הורגים אותו, מפני שנביא אין לו מנדט. אנחנו אחד מי"ג עיקרי הרמב״ם, שזאת התורה לא תהיה מוחלפת באחרת, ולעולם לא יבוא נביא שיכול להגיד לשנות משהו מן התורה. ולכן אם נביא בא ורוצה לשנות משהו לתורה, זו הוכחה שנראה שקר, לא צריך שום הוכחה נוספת שנראה שקר. אם אדם אומר שבנבואה התגלה לי שצריך לבטל מצווה זו וזו, זו הוכחה שנביא שקר. עכשיו, שהוראת שעה, אז זה מותר לנביא. עכשיו, אז פה לא כתוב לא כתוב שאם הוא אומר, אז אומר נראה לי שכתוב ככה, שאם הוא מביא מופת, המופת לא מתקיים, אז זה באמת נבואת שקר. אם הוא מביא מופת, אז אפשר להאמין לו. אבל שוב, נביא יש עוד פרמטרים להאמין לו. הרמב"ם כותב שם שורה שלמה, הוא קודם כל צורת חכם, גיבור, עשיר וענב, זאת אדם שאנחנו מכירים אותו שהוא חסיד עליון, שהוא בקיא בכל התורה, שהוא בקיא בכל המדעים, שהוא בעל מידות, שהוא יכול להיות נביא. לא כל אדם בא אומר עושה לנו מופתים, אנחנו נהיה מצדים דום, עושים מה שהוא אומר. כן, עוד שאלה הייתה?
כן, לגבי החלטה לזה שעושה עם כל הארץ שאומר, רגע, אין כזה דבר כוחות שהם כן אמיתיים? היום כאילו אני מדבר, מה זה שאתה עושה את הקטנים האלה שסתם עושים?
מה זה נקרא כוחות שהם כן אמיתיים? כוחות שהם אמיתיים בעצם הם כוחות שאתה היית אמור להבין שהם חלק ממש הטבעי. אלא אתה יכול להגיד שיש כוחות שאנחנו לא מכירים אותם. למשל, פער הפסיכולוגיה פעם זה היה נחשב מנס. היום יודעים שיש כוחות כאלה, חקרו את זה הרבה מאוד. מה? פער הפסיכולוגיה זה יכולת להשפיע על המציאות באמצעות המחשבה. היום פשוט עשו המון ניסויים מדעיים, ובוודאות יש ממצאים שחקרו אותם, כן? למשל, יש מקצוע פסיכולוגיה שנקרא קינזולוגיה. אולי אני מזהה שם איזושהי עברה. אתה זורק קובייה, כן? ואני חושב על המספר 6 ורוצה לדעת כך להשפיע על הקובייה שהיא טיפול מספר 6. עכשיו, כשעושים את זה משחק של קובייה, אי אפשר לראות את זה כל כך. אבל היום יש מחשבים שמפילים קוביות. אז אתה לוקח מחשב ואומר לו לזרוק קובייה מיליון פעמים, בסדר? ואתה רושם כמה פעמים נפלה כל מספר. אחר כך אתה אומר לו שיזרוק קובייה 100 מיליון פעמים. מחשב אין לו בעיה, מוכן לזרוק קובייה 100 מיליון פעמים ולתת לך את התוצאות. אחרי שאתה עושה את הניסיון הזה הרבה פעמים, אתה מקבל סטטיסטיקה מדויקת שהיא מתייחסת לכוח של המחשב הזה. לא בטוח שכל מחשב יודע לזרוק קובייה באותה צורה, כן? לפעמים זה תלוי ביד שזורקת, זה תלוי במחשב. אני אגיד, אתה עובד עם המחשב הזה מספיק פעמים, אז כשאתה זורק קובייה 100 פעמים, אתה יכול להגיד שזה דבר מקרי, וה100 פעמים האלה זה לא יהיה כמו 100 פעמים השניים. אבל כשאתה זורק קובייה מיליוני פעמים, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אתה מקבל סטטיסטיקה שהיא די יציבה. עכשיו אתה שם את המחשב הזה בניו יורק, כן? ובמוסקווה יושב אדם בחדר אטום, בטלפון מודיעים לו שעכשיו המחשב מתחיל לעבוד, והוא מרכז את המחשבה, הוא חושב על המספר 6 ומצווה על המחשב להפיל את מספר 6 יותר פעמים. והמחשב עובד מיליוני פעמים, ומתברר שהגרף עולה מיד ומספר 6 מופיע הרבה יותר פעמים אשר הוא הופיע לפני שהאיש הזה ציווה עליו לשכת. אחר כך גילו שיש אנשים שיש להם יותר כוח פרפסיכולוגיה, שיש פחות. יש אנשים שמצווים על המחשב אז הגרף עושה ככה, יש אנשים מצווים על המחשב הגרף עושה ככה. אז קיצור, זה סוג של מחקרים שהם מתועדים, שאנשי מדע עשו אותם, והם דאגו שלא ייווצר שום קשר, וזה יישב פה וזה יישב פה והחדר עטור, וכאילו שללו את כל הגורמים האחרים שיכולים להשפיע על הניסוי הזה, וחזרו על הניסוי הזה בהיקפים מאוד גדולים, עד שאמרו יש כוח בטבע שנקרא פרפסיכולוגיה, זה כוח. אז אתמול היית קורא לזה נס, היום זה אחד מחוקי הטבע הרגילים. אז כל דבר שהוא חור, והייתי קרא לזה כוח, כן, יש, קוראים להם היום כוחות על-טבעיים. כוחות על-טבעיים זה כוחות שהם, ברור שהם כוחות, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא רגילים להגדיר אותם בפרמטרים פיזיקליים, כי הם לא חומריים. כן? השפעה של השכל על מחשב אי אפשר להעריך אותו בשום ממד חומרי, כי אין לו שום כלי עברה חומרי. אבל עדיין, ברגע שאתה יודע, זה חלק מחוקי הטבע, זה כוחות על-טבעיים שהם טבעיים. ויכול להיות שיש עוד דברים שאני לא יודע להגדיר אותם. טוב.
אני רואה עם כל מיני מופתים שתמיד החיים עושים, למשל, מישהו בא לרב כדורי נכה בשתי רגליים משותף, הוא שם על הביד לברך אותו ומתחיל להנחה.
זה השם.
לא, זה גם עושה. זה יכול להיות את זה לרעה.
נכון, זה אני לא מופת, זה כתוב שתפילה צדיק עוזר לקדוש ברוך הוא קיים, חוק שחז"ל גילו לנו אותו. צדיק עוזר לקדוש ברוך הוא קיים זה אחד מחוקי המציאות.
אבל זה עדיין זה חוק מציאות, אבל זה מופת בשביל רוב האנשים.
נכון.
ואם למשל יש מישהו עם מטלת כזאת אפשרות שנושא את זה לרע, יחסור מהדרך למשל. הוא היה צדיק, הוא היה צדיק. לא יכול לדבר כזה אחר, היה צדיק ונהיה לו צדיק.
תשובה. בגלל שלא מדובר על השגחה אלוקית, אז א', השגחה אלוקית, כמו שאתה אומר, בדרך כלל צדיק עוזר הקדוש ברוך הוא ולא רשע. מצד שני, הרי זה מה שראינו פה, שלפעמים הקדוש ברוך הוא יכול לתת כוח גם לרשעים לעשות מופתים, ואיך קוראים לזה?
שלא אוהב לפתחון.
בדיוק. זה ניסיון מאת השם. הקדוש ברוך הוא מנסה אותנו, האם האמונה שלנו בו יותר חזקה מהלכך המופת. ואני שוב אומר, כי אני נדמה לי שהנקודה הזאת לא הובנה, אני לא אמרתי שמופת זה שטויות, שכלום. אתה רואה מופת? לא בעיה, כל אדם שני יודע לעשות מופתים. לא, מופת ודאי זה דבר משכנע, אבל האמונה זה משהו הרבה יותר עמוק משכנוע מופתי. והאמונה צריכה להיות כל כך חזקה שהיא לא מתערערת אפילו אם מישהו עושה מופת נגדה. ולכן הקדוש הוא לא השאיר את אמונת ישראל בנויה על יסוד המופתים שעשה משה רבנו, אלא זו גוף הסיבה שהקדוש ברוך הוא עשה את מעמד הר סיני, כדי שיסוד האמונה הוא לא יהיה ברמה של אמון במופתים, אלא ברמה הרבה יותר גדולה, ברמה של פנים בפנים דיבר השם אליכם, ברמה של ראייה של נץ חיים הלא ראה ולא מופת, שזה יותר גדול ממופתים, וזה אמונה שצריכה לעמוד אפילו נגד מופת. עכשיו בעצם אני מגיע לניסיון, אז אם כן, מה זה אמונה? ראינו אצל הרמב״ם שאמונה זו ידיעה, וראינו שהידיעה הזו צריכה להופיע ברמה של ודאות שאין למעלה ממנה. מצד שני אנחנו ראינו שהאמונה היא בדבר שאי אפשר להגדיר אותו בפרמטרים מדעיים, בפרמטרים רציונליים, מפני שמציאות השם היא למעלה מכל מה שהשכל האנושי יכול להשיג. אז איך אפשר להאמין באופן ודאי בדבר שהוא למעלה ממה שהשכל האנושי יכול להשיג? אז תשובה אחת היא תשובת הראשונים, זה מעמד הר סיני, ומשם זה מגיע אלינו בקבלה. זה תשובה אחת. אבל יש גם תשובה שנייה, ויש רבים שמפרשים שזו בעצם כוונתו של רבי יהודה הלוי, והוא שיש באדם חוש של אמונה שמכוחו הוא יכול לא רק להאמין שפעם השם נתן את התורה, אלא להתבונן ולראות איך כל המציאות כולה עד ימיו את יד השם פועלת במציאות באופן מאוד ברור ומאוד ודאי. הראייה האמונית איננה חייבת להופיע רק ברמה של נבואת אספקלריה מהירה כמו מעמד הר סיני, אלא שמתוך מעמד הר סיני רכשנו ונחקק בליבנו לכל הדורות את הכישרון לראות את ההתגלות האלוקית בעולם. והכישרון הזה שהרב קורא לו חוש האמונה, כן? יש חמישה חושים גשמיים ויש חוש שישי שהוא לא גשמי, שהוא כישרון של האדם להכיר ולדעת דברים שאין שום אפשרות להגדיר אותם בפרמטרים חושיים. והבאתי בפניכם ארבע מקורות בדברי הרב זצ"ל, הרב קוק, להגדרת המושג הזה שנקרא חוש האמונה. בואו נראה מקור מספר 4. כן?
אז
עוד פעם? זה שאלה טובה, ויש על זה שלוש תשובות, ארבע תשובות. האמת היא שהבעיה עם גר היא בעיה, זה אחד הדברים שאתה שואל, אבל השאלה היא אם עם ישראל זו סגולה נשמתית, איך יש לגר סגולה נשמתית? הרי הוא הגיע להיות יהודי על ידי בחירה חופשית, נכון? במובנים מסוים זו אותה השאלה. אז יש כמה תשובות, באמת תשובות חשובות. יש אומרים, נופל מבטוספות, נשמותיהם של הגרים היו בארזים. כך יש ביטוי בטוספות. נשמותיהם של הגרים היו בהר סיני, או שורשי נשמותיהם של הגרים היו בהר סיני. הרב ציודה, נדמה לי, אם שממנו שמעתי את זה, בשם, יודעי שבתקופת הגרא היה גר צדק גדול, גרף פוטוצקי שנוסף לקידוש השם אחר כך. נדמה לי שזה בשמו, אבל אם אני טועה, אז זה מקור אחר, אני כבר לא לרגע ברור לי מאיפה המקור הזה, אבל בכל אופן, יש מקור שכתוב ככה. כל פתרון הזה שמעתי מהרב ציודה. אמר שכתוב שחיזר הקדוש ברוך הוא כל אומה ולשון, ולא רצו לקבל את התורה, אז נכון, העם לא רצה לקבל את התורה. ומה, לא היו יחידים שכן רצו? אותם יחידים שרצו כן לקבל את התורה, נשמותיהם היו במעמד הר סיני, והם הם הנשמות שחוזרות להופיע בעולם במהלך כל הדורות על ידי גרי הצדק. כלומר, אותם נשמות שאצל אומות העולם כן רצו לקבל את התורה, אלא שהתומה הכללית של האומה מנעה את זה מהם, הם באופן יחידני שורשי נשמותיהם עמדו בהר סיני וחוזרות ומתגלות בכל הדורות. ברור? זה הסבר אחד. הסבר שני, שהכישרון הוא לא מתחיל, זה הסבר שני של המהר"ל בתפארת ישראל. הכישרון הזה הוא לא נקבע בנפש הפרטית, הוא נקבע בנפש הלאומית, בנשמה הלאומית של האומה. כל גר שמתגייר הוא כמו ענף שמרכיבים אותו על גזע עץ, ולאט לאט התכונה של העץ שזורמת מהשורש ומהגזע מתפשטת בענף הזה ונותנת לו תכונות חדשות. שמרכיבים ענף על גזע של עץ אחר, התכונות של הגזע מתגלות בענף. ככה גר הצדק, כיוון שעיקר הגירות זה להיכנס לתוך כלל ישראל, עמך עמי ומתוך כך אלוקייך אלוקי, ולכן הגר קודם כל נשים לדחות אותו ולהגיד לו ישראל דבועים שחופים בעולם הזה, לא כדאי לך להתגייר. רק אם הוא אומר אף על פי כן אני רוצה להיות חלק מהאומה הישראלית, רק אז מקבלים אותו להתגייר, כי עיקר הגירות זה לרצות להיכנס להיות בכלל ישראל. ברגע שגר הוא נכנס להיות חלק מכלל ישראל, זה כאילו הרכיב אותו על הגזע, ותכונת הנשמה הישראלית מתפשטת ומופיעה גם בו. אולי לא בשלמות גמורה, גם בהרכבה זה לא בשלמות גמורה, ולכן הוא פסול מלהיות מלך וכל שרה וכמה דברים שבכל זאת הוא שונה, אבל את עיקר סגולת החיים הישראלית, שזה האמונה, כן? זה מופיע בו. הסבר שלישי, שהסגולה הזאת היא מצויה אצל כל אדם מצד היצירה האלוקית, אצל ישראל יצא מן הכוח אל הפועל כתכונה לאומית, ובכל הגויים אומות העולם היחידים מתוך מאמץ גדול יכולים להוציא מן הכוח אל הפועל את הסגולה הזאת של צלם אלוקים אשר בקרבם. הרב קוק בעולת ראייה אומר, מביא מהספרים הקדושים משל מאוד חשוב, מעניין. זאת אומרת, אתם יודעים, יש גרעין של אילן ויש שתיל צעיר. שתיל זה כבר עץ, זה עץ קטן, עוד אין לו פירות, הוא עוד לא עושה צל, עוד לא מתגלות בו כל התכונות של עץ גדול, אבל הוא כבר עץ, הוא כבר יצא לפועל, עכשיו הוא צריך לגדול. יש גרעין, גם בגרעין יש את הקוד הגנטי של העץ, אבל בסוף מה זה גרעין? חתיכת משהו כזה קשה, אתה בכלל לא רואה שיש בזה חיים. ובאמת אם לא תשתול את זה בזמן ולא תשקיע אותו ולא תטפל בו כמו שצריך, הוא יהפוך להיות אבן, גרעין של אילן שלא לא זורים אותו אחרי כך וכך שנים, הוא הופך להיות אבן מעובד. כך הנשמה של הגוי, הנשמה של הגוי זה כמו גרעין שבתוכו יש הקוד הגנטי של צלם אלוקים באדם. יכול הגוי לא לפתח את זה ולמות כמו בהמה, נמשל כבמות נדמו, אבל אם הוא מפתח את הצלם אלוקים שבקרבו, אז הוא הופך להיות אילן צעיר. תהליך הגירות זה אותו תהליך שמוציא מן הכוח אל הפועל את כישרון האמונה, ומה שנחקק בעם ישראל באופן ציבורי לדורות במד הר סיני יכול להופיע מצד גילוי הסגולה הנשמתית של האדם שנברא בצלם אלוקים אצל הגר על ידי תהליך ההתגיירות. אלה שלושת האפשרויות להסביר גר שאני מכיר. בואו נקרא רגע מקור מספר 4. אומר הרב, בכלל האמונה היא שירת החיים, שירת המציאות, שירת ההוויה. מה זה הביטוי שירה? הרב מיד מגדיר. השירה היא ההרגשה היותר חודרת, יותר פנימית במעמקי מהות המושג, בתוכנו הפנימי, מה שאי אפשר כלל להשגה הפרזית. יש מהות שאי אפשר להגדיר אותה בהגדרה שכלית, אבל אפשר להרגיש אותה. ההרגשה היותר חודרת פנימית, היותר פנימית במעמקי מהות המושג. אי אפשר להגדיר בהגדרות פרוזיות את מציאות השם, כי היא למעלה מכל יכולת להגדיר אותה בהגדרות פרוזאיות, אבל אפשר לחוש אותה, אפשר להרגיש אותה, אפשר לחשוף אליה, אפשר להשתוקק אליה.
מה זה פרוזאיות?
פרוזאיות זה שגרתיות. זה נדמה לי התרגום המדויק. השירה חושפת דברים שהפרוזה לא יכולה לדבר עליהם. השירה היא לא מגדירה את הדברים, היא נוגעת ואינה נוגעת, היא מרחפת, היא מבריקה, היא פותחת פתח וסוגרת אותו. אבל דווקא לכן היא מתרוממת לגובה ששום ספרות פרוזאית, או פה לא במובן שגרתי, אלא ספרות פרוזה, כן? פרוזה זה תיאורית, כן? לא, לא בצורה שירית, אלא בצורה של ניסיון תיאור יותר שיטתי, רציונלי. השירה יכולה לבטא דברים הרבה יותר עמוקים ממה שיכולה הפרוזה. באמת הדברים העמוקים האלה לפעמים זה מתנוצץ בלב רצו ושוב ולא מעבר לזה, ואתה לא יכול להגדיר את זה בשום הגדרה רציונלית, אבל אתה חש את זה, אתה מרגיש את זה בעוצמות הרבה יותר גדולות מאשר כל הבנה רציונלית. זה המושג של שירה, והרב אומר האמונה היא שירת החיים. תכף אמרת המשפט הזה, תכף אני אתן לשאול, לא, אמרת, נקרא את זה. על כן האספקלריה האמיתית של החיים היא דווקא בתוך שירת החיים, לא בחיי החול המתבטאים על ידי הפרוזה. צריך כמובן גם פרוזה, צריך גם לתאר את החיים הגלויים, אבל בסופו של דבר עיקר כוח החיים זה משהו שדווקא שירת החיים מגלה אותם. אוי לו למי שרוצה לאבד מן החיים את הדר השירה שלהם, הוא מאבד כל התוך של החיים ואת כל האמת שבהם. הפרוזה כולה היא תופסת ערכה רק מפני שנסמכת על שירת החיים. כשיש שירה ויש משהו עמוק, פנימי, עצום, אז יש גם מקום לפרוזה. אבל אם בפנים הכל ריק, חלול, הכל מתייבש ונופל. אומר הרב, אין שירה בעולם שלא תופיע בה קדושת האמונה אזרעי אורותיה. השירה במה שהיא חושפת את היסוד האמיתי של החיים, את היסוד האמיתי, היא מוכרחה להיפגש עם אמונה. גם אם השירה עצמה יש בה רבדים של חול, גם אם השירה עצמה היא אפילו יכולה לבוא מנפש של אפיקורס, אבל יש אפיקורסים שגם בהם מתנוצצים אורות של אמונה מעבר לכל מה שהם יכולים בעצמם להגדיר. אין שירה בעולם שלא תופיע בקדושת האמונה את זורי אורותיה. וכשהקדושה היא מתגלה ברוח השירה בצורתה התאורה והמלאה, אז היא באמת שירת קודש, אשר אך שרי קודש ושרי אלוקים ישירו אותה. כלומר, יש שירה של קודש, יש גם שירה של חול. גם השירה של חול היא קולטת את החיים בנקודתם העצמית, והחיים, אפילו חיי החול, זה משהו, זה חיזיון כזה שהוא הרבה יותר גדול, אין סופי, ממה שהתיאור הפרוזי יכול לתאר. כי בסוף התיאור הפרוזי הוא כמותי, הוא שכלי, הוא רציונלי, הוא מצומצם, והשירה יכולה לפתוח הרגשות ורשמים הרבה מעבר למה שהתיאור הטכני יכול לתת. והאמונה היא שירת החיים. כן, אפשר.
אני
לא מבין איך זה מתעלה עם הרמב"ם, שאומר צריך לידע את הרמב"ם. אם אמרת שבעצם שירה לדרוש, אתה לא יכול להסביר בסך, אתה מרגיש ברגל שהרמב"ם אומר לידע. נכון. אבל שזה אני אמרתי, שהרמב"ם בעצמו אחר כך אומר, איך אפשר לדעת את זה? אתה יודע שכולי, מה לכל מה שאפשר להשיג בספר. ולכן, אני אומר ככה, כשיש אמונה, אז אני יודע שזה כך. בדיוק זה הנקודה שפה עכשיו אנחנו הולכים להבין. עצם האמונה זה הרבה מעל הידיעה. האמונה זו אותה הכרה פנימית, אותה הרגשה פנימית, אותה חוש שבו יוצרת בלב איזושהי מפגש של ודאות במציאות האלוקית, שהיא למעלה מכל תיאור שכלי, רציונלי, מדעי, פרוזי. אבל היא גורמת שאתה תדע שזה כך. מי שיש בו אמונה יודע שיש השם. האמונה זה יותר מהידיעה, אבל האמונה היא גורמת לו. מי שמאמין בהשם יודע שיש השם. כלומר, אחד הגילויים של האמונה זה שבגלל האמונה אדם מסדר לו את המחשבות באופן שזה מתאים עם האמונה שבליבו. אז האמונה גורמת לו שהוא יודע שיש השם. אבל כוח אמונה זה לא אותו כוח שבו אדם יודע את הידיעות המדעיות שלו, זה כוח אחר.
איך אני מספיק באמונה? אתה אומר שעל ידי אמונה אני יודע את הדברים הכי
טוב. זה כבר שאלה נוספת, אנחנו נתקדם לאט לאט. אבל אנחנו קודם כל עסוקים בלהגדיר מה זה אמונה, ואחרי זה נראה איך בונים אותה. בסדר? נכון, משהו אינסופי, אז אי אפשר למדוד אותו במדידות סופיות. מקור מספר 5. ננסה עוד את זה לחתוך. למי שאין דפים, שזה הבאתי ממרי ראייה, יכול להסתכל לממרי ראייה עמוד מספר 1. ההוויה, שימו לב, כאן הרב בעצם מתמודד עם הבעיה המרכזית של האמונה. ההוויה הרוחנית כמו שהיא, אי אפשר להכיר על ידי כל חיפוש ומחקר. כי הדעה, החקר השכלי, הפילוסופיה, הם מציינים רק את הסימנים החיצוניים של החיים. תראו, כל מה שנכנס לדעה ולמחקר, יש לו תנאי אחד אגב, שיש בו כמות מוגבלת, שהוא סופי, שהוא ניתן להגדרה. אתה לא יכול להתחיל לדון באופן לוגי על דברים שהם אינסופיים, כי הם לא נכנסים לשום מגבצת. אתה לא יכול לייחס אותם לשום דבר אחר. אתם יודעים שאין סוף ועוד אין סוף זה אין סוף, אין סוף ועוד מיליארד זה אין סוף, אין סוף פחות מיליארד בחזקת מיליארד זה אין סוף. כלומר, האין סוף בולע את כל הפרמטרים שאתה יכול להכניס, הוא פשוט בולע אותם, נעלמים על קרבו. אז אם אלה אתה לא יכול להשתמש בשום הגדרה כמותית, בשום הגדרה רציונלית, בשום מחקר שכלי, כדי לנסות להתחיל להגדיר ולדון ולבחר עניינו של אינסוף. לכן ההוויה הרוחנית, כיוון שאינה גוף ולא ישיגו המשגי הגוף, היא למעלה מכל הגדרה כמותית, אז בעצם אין שום אפשרות להכיר אותה. וכל מה שאנחנו חוקרים, וכל מה שאנחנו מתפלספים, וכל מה שאנחנו מכניסים לתוך עולם הדעת, זה הכל רק באותם דברים שהם הסימנים החיצוניים של החיים, שהם כבר כמותיים, שאותם כבר אפשר להעריך, מה שנקרא היום פועל חדש, לקמת, לא עם קוף וטט, אלא עם קף וטף. ואפילו בשעה שהם עוסקים בפנימיות של החיים, שהדעה והחקר דנים הפנימיות החיים, בעצם רואים רק את הצללים של החיים ולא תוכיותם. כי תוכיות החיים הרי זה משהו אינסופי, משהו אדיר, שאין שום פרמטר שכלי שיכול לדון בו. אז עכשיו, אז אם כן, אז מה התפקיד למחקר השכלי? וכל גבורתם של המופתים השכליים היא רק לסול דרך לרוח להתקרב אל הפרוסדור של הרגשת המציאות הרוחנית. אסף מתחיל לקבל תשובה. מה הערך של המופתים השכליים שעל ידם הרוח מתקרבת אל הפוסדור שבו חוש האמונה מופיע. כלומר, יש הרבה מאוד סיבות שהאמונה לא יכולה להתגלות. יש הרבה מאוד סיבות. ורוב הסיבות האלה זה טעויות שכליות, זה הבנות לא נכונות, זה התנגדות נפשית פנימית לאמונה מפני שהיא מצוירת באופן שהוא לא מוסרי או לא הגיוני או בלתי נסבל מסיבה זו או אחרת. באים הבירורים השכליים כדי לסלק את כל העיכובים, כדי לקרב את הרוח אל אותה מציאות רוחנית. אבל יש מחלה קשה. כל זמן שאדם טבוע בחושיו ובגבוליהם הצרים, לא יכיר ולא ידע את ההוויה הרוחנית, ורק צללים תלושים יראו על ידם. מי שאצלו רק מה שהוא רואה ושומע וחש זה קיים, כל מה שמעבר לזה הוא לא קיים. אז הוא באמת לא יכול להכיר את ההוויה הרוחנית. הוא יכיר רק את הצללים, את ההשפעות שלה. אם יתייחס אל הצללים כאילו הם המציאות האמיתית, אז יהיו עליו הצללים למסע כבד, ימעידו את כוחו החומרי והרוחני יחדיו, עד שיבקש לגבור מפני מפני דבר מזיק. זה האלילות, שהיא לקחה את הצללים והיא אמרה שהם המציאות האמיתית. אבל כיוון שהצללים האלה אין בהם לא חיות ולא כוח, אז בסופו של דבר הם רק מכבידים, והם לא נותנים את אותו אור גדול של חיים שהאמונה יכולה לתת, ואז בסופו של דבר הוא רוצה לברוח מפני זה. אלא שכמה שלא יברח האדם מן הצל, הצל עודף אחריו, ורק תרופה אחת יש להוסיף אור. והוספת אורה זו אי אפשר שתבוא רק על ידי התעלות לתוכה הפנימית של עצמות ההוויה הרוחנית. יש יכולת באדם להתעלות ולהשיג בנפשו את אמיתת המציאות הרוחנית במגע בלתי אמצעי, לא בתיווך השכל, אלא על ידי התעלות, כך הוא קורא לזה, לתוכה הפנימי של עצמות ההוויה הרוחנית. אלא שהוא מסביר שלזה אין לאדם כל אמצעי פסיכי, כלומר נפשי, מלבד עומק רוממותו של חוש האמונה האלוקית. זו דעת הדעות והרגשת הרגשות שמחברת הוויה רוחנית של אדם ציודית בפועל עם ההוויה הרוחנית העליונה, ומערב את החיים שלו עם החיים ציודיים הרמים מכל גבול ונדרי כוח חושה פיזית. על המשפט הזה אני רוצה לתת שיעור שלם, זה השיעור הבא.